אנחנו מתוך זמן מתן תורתנו, מתחילים מחדש בשמחה גדולה אחרי כל הקבלת תורה שקיבלנו, זכינו. חשבתי לעסוק היום משהו באהבת תורה, אהבת תורה, אהבת לימוד תורה. אנחנו גדלים על סיפורים, תמיד שמחים לשמוע סיפורים ונבנים מסיפורים, וסיפורים הרבה פעמים נחרטים וקובעים לנו מה חשוב, קובעים יחס. אז על אהבת תורה, יש למישהו סיפור על אהבת תורה?
ריש לקיש.
מה?
ריש לקיש.
ריש לקיש. שהוא קופץ ו... חילך לאורייתא. אומר לו רבי יוחנן. מכירים עוד סיפור? כל ילד ברחוב נשאל אותו סיפור על אהבת תורה. הלל, על הגג. אבל כל הסיפורים הללו ודאי אמת לאמיתה, ודאי נכונים, ודאי בונים בנו משהו, אבל הם לפעמים נשמעים רחוקים. ריש לקיש, הלל הזקן, זה טוב, הם היו בשמיים. ולפעמים בשביל שנראה שהדברים טובעים מאיתנו, יכול להיות שיש מקום לספר גם סיפורים מהדורות האחרונים, מאחרונים, מאחרוני האחרונים. איך כידוע הלחינו גם דברים של האור החיים הקדוש, אנחנו מדברים על 200 שנה האחרונות, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם וכולי, דברים ידועים של האור החיים הקדוש. מתאר לנו החוכמת אדם, כבר דיברנו פעם על איך ניגון גואל מידע. הרבה דברים שכתובים בספרים, ואם לא הכינו אותם, לא בהכרח ששמעו עליהם, אבל אם עשו מזה שיר. חוכמת אדם בהקדמה שלו: ואני ידעתי כי התלחשו עליי, הלו זה האיש אשר ידענו בו, שהיה מסוחרי הארץ, תורתו עם מתי נעשה? התורה העידה לו מעבר לימי, שינה מצויה לו בתגרים ולא בסחרנים. דע לך אחי, כי נסיעתי למרחקים לא היה לקבץ עושר, כי אם לפרנס בני ביתי. וברוך אשר עשר לי הנפש הזה, שלא לאהוב ממון בעודי. כי בנסיעתי לדרך, מי מכיר? דעתי עליה. ובישיבתי בחנות, הוא יושב בחנות, מוכר, ואז דעתי עליה. אפילו בשעת מסע ומתן, דעתי עליה, על התורה הקדושה, דעתי עליה. ודע לך אחי, כי האיש היהודי אם יעזוב את התורה חס וחלילה, הוא מתרחק ממנה, אז גם היא מתרחקת ממנו. אבל אם אין דעתו לעוזבה, רק שאנוס הוא, ואי אפשר לו להידבק בה, חס וחלילה שתתרחק ממנו, רק שתשב ותצפה עוד אליו. ועליי העידו שאף בנסיעתי לא מנעתי לקחת עימי גמרא ומשנה ומקרא, וקיימתי בעצמי וכולי. בקיצור, כך מספר החוכמת אדם. באמת המושג הזה, דעתי עליה, יש לזה השלכות הלכתיות. בבוקר אדם קם משנתו ברך ברכת התורה, והוא קרא קריאת שמע, הוא ברך אחרי ברכות התורה, הוא ברכת כהנים ומשנה, אלו דברים שאין להם שיעור. אולי היה לו גם מיד לפני שהוא רץ לעבודה, היה לו גם איזה שיעור, אולי רק הלכות, בסוף התפילה הזכירו כל השני הלכות, ואז הוא רץ לעבודה. אז אחרי השיעור הזה, או אחרי ההלכות הללו, הוא רץ לעבודה, ובשעה שש הוא מגיע, הוא יכול עד לפתוח ספר וללמוד. הוא צריך לברך בכל התורה? לא מברך בכל התורה. למה לא מברך? איך זה עובד כל היום? מה? לא הבנתי. מה? דעתו לחזור ללמוד. בראשונים ההסבר הוא, הוא ממשיך לחשוב על מה שהוא למד. כנראה שאין דבר כזה. תראו איזה רף מציבים לנו הראשונים. עכשיו, זה לא נאמר לראשי ישיבות, זה לא נאמר לרבנם ותלמידיהם, זה גם לסוחר גדול, זה גם לשר בממשלה שיש לו כמה טרדות באמצע, זה גם לרמטכ"ל, ובאמצע יש לו עוד כמה דברים מאז שהוא ברך ברכת התורה עד שהוא בערב יכול לפתוח ספר. אבל באיזשהו מקום בראש זה כל הזמן קיים, כך לפחות מציבים לנו הראשונים. דעתי עליה, אני רוצה לספר סיפור מרבי עקיבא עגר. רבי עקיבא עגר, מקשים גיליון השס, מקשים פשוט רבי עקיבא עגר, בדרוש וחידוש. פעם אחת היה הגאון רבי עקיבא עגר באכסניה על אם הדרך. הוא ביקש מבעל האכסניה שיביא לו איזה ספר ללמוד. הביא בעל האכסניה ספר תשובות הרשב"א. הרשב"א כידוע כתב מאות תשובות. פשוט הרשב"א. נתן לו תשובות הרשב"א. והגאון רבי עקיבא עגר למד בה כל הלילה. ובבוקר אמר לבעל האכסניה שחסר דף בספר, וכהכרת הטוב על מה שהחיה ושימח אותו בזה שהיה לו מה ללמוד כל הלילה, הוא ישלים לו את הדף החסר. וכן עשה, שכתב לו את כל הדף שהיה חסר לו, ולאחר זמן מצאו שהשלים וכתב אות באות כפי שאכן נכתב בספר. השלים לו את הדף מתוך שו"ת הרשב"א, מילה מילה, ממה שרבי עקיבא עגר זוכר בעל פה. ואמרו, ככה עכשיו כותב, ראיתי באדמו"ר מצאנז, שאין זה כל כך רבותא. החידוש הגדול הוא לא שרבי עקיבא עגר ידע את שו"ת הרשב"א בעל פה. אלא החידוש הוא, אף שידע את תשובות הרשב"א לשונו והיה בקי בהם, עם כל זה הייתה לו שמחה כזו בלימודו כל הלילה כמי שלא למדו מעולם. איך הוא שמח ללמוד את תשובות הרשב"א, למרות שהוא מכיר אותו, שהוא יודע בעל פה מילה מילה. הישיבה הגדולה בבני ברק, כולם מכירים, כולם שמעו, בראש הגבעה, הם הישיבות. איזה ישיבה? ישיבת פונוביץ'. וישיבת פונוביץ' על ידי מי נוסדה? מה? הרב כהנמן. ויש סיפור שמספר הרב כהנמן מה הביא אותו לזה, מה נתן לו כוח להתמודד עם כל המכשולים להקים שם את הישיבה. בילדותנו היינו חמישה אחים שגדלו יחדיו בבית קטן ומת לנפול בעיירה קטנה בליטה, מספר הרב כהנמן. בחוץ שרר קור אימים כל החורף. פה אנחנו בחורף קצת מתרגשים, יש כבר שבועיים רצוף גשם, ואומרים שכנראה אולי ירד שלג בירושלים יומיים וחצי וכל העיר תתאגר, אבל שם חורף זה חורף באירופה. שלג כבד כיסה את העיר והקור הקפיא את העצמות. ובבית העניות הייתה נוראה. הדברים הגיעו עד כדי כך שלמרות הקור העז, היה בביתנו רק מעיל אחד וזוג מגפיים אחד. ללא מעיל ומגפיים אי אפשר היה לצאת החוצה, כי היינו עלולים לקפול למוות. הדבר הקשה ביותר היה שבלית ברירה אפילו לא הלכנו בצורה מסודרת לחדר ללמוד תורה. עשינו תורנות בינינו הילדים, וכל יום היה הולך ילד אחר ללמוד, ואחרים היו מנסים להשלים בבית את החומר הנלמד בעזרת ההורים והאחים הגדולים יותר. ערב אחד התעורר בביתנו ויכוח מר. אחד האחים טען שהוא פשוט חייב מחר ללכת לחדר. מחר מתחילים ללמוד סוגיה חדשה בגמרא, ולא ייתכן שיפסיד זאת. אמנם אין זה תורו, אך הפעם חייבים לוותר לו ולתת לו את המעיל והמגפיים. כנגדו טענתי אני שדווקא אני צריך מחר ללכת לחדר. מחר מתחילים אצלנו מסכת סנהדרין בלימוד המשנה, הייתכן שיפסיד זאת? גם שאר האחים לא רצו להפסיד את הלימוד הייחודי שנועד למחרת. כל אחד התעקש על זכותו ולא היה מוכן לוותר בשום אופן. ואימא, היא לא ידעה מה להגיד, וכל מה שיכלה לעשות זה פשוט לפקוט ביחד איתנו. למחרת בשעה 4 לפנות בוקר נענה אימא את אחי הבכור, קום בני קום. בשעה זו כבר פתוח בית המדרש הסמוך לחדר, התנור כבר בוער ואנשים כבר מתאספים שם ללימוד ותפילה. היום תקדים לחדר. אמא לבשה את מעילה הדק ונעלה את נעליה המחוררות, את אחי עטפה היטב במעיל החם ונעלה לרגליו את המגפיים, וכך יצאו לדרך. לאחר שהגיעו לבית המדרש, פשט אחי את המעיל וחלץ את המגפיים, ואימי חזרה כדי לקחת אותי. כך חזרה הלוך ושוב חמש פעמים, ועד השעה 8 כבר היו כל הילדים בכיתות. בשעות אחר הצהריים חזר התהליך על עצמו בסדר הפוך. ועד השעה שש כבר חזרו כל הילדים הביתה. לא היה קץ לשמחתנו, ויכולנו רק להצטער על כך שלא כל יום נוכל לחזור על הסידור הזה. באותו ערב החלה אימא לקדוח מחום. הסתבר שהמסע ארוך בשלג, ללא לבוש מתאים וללא מגפיים מחממות, גרם לה לדלקת ריאות מסוכנת. למעלה משבועיים ימים שכבה אימא במיטה כשאינה יכולה כמעט לזוז מרוב חולשה. מדי פעם הייתה מתעוררת ואומרת בקול חלש, תו לכם ילדים, שאינני מתחרטת לרגע על מה שעשיתי. כשראיתי את חיבת התורה שלכם, כשהבנתי עד כמה אתם חרדים להפסיד יום של לימוד תורה בחדר, ידעתי שאני מוכנה לעשות כל מאמץ כדי שלא תפסידו. לפחות לא את היום הזה. בשביל לימוד תורה הכל היה שווה. סוף דבר, אמא הבריאה והמחלה נשכחה. אך הזרעים של אהבת התורה שהיא זרעה אז, נבטו וצמחו וגדלו. מאז ידעתי שאין חשובה כמו התורה, ובשביל התורה כל מאמץ הוא שווה. הרב יוסף שלמה כהנמן הקים הישיבה. כולם מכירים בית בריסק, בית הלוי, רב חיים מבריסק. וכך הדברים מגיעים עד הרב סולובייצ'יק. שלושה החזיקו את יהדות אמריקה בדור הקודם. בהלכה הרב משה פיינשטיין, בחסידות הרבי מלובביץ', ובהגות הרב סולובייצ'יק. ואצל הרב סולובייצ'יק זה כבר דור אחרי דור אחרי דור של פירושים מעמיקים ודיוקים רבים ברמב"ם, עיון מעמיק בדברי הרמב"ם. זכור לי רק המנהג בבית בריסק, בבית סולובייצ'י, שחתן לפני חופתו, סמוך, שעה לפני החופה, נותן שיעור כללי. דרך אגב, זה אפשר גם מי שלא בברית, ללמד את זה, אולי. וזכור לי חתונה של נכד של הרב סולובייצ'יק, רב מוישה, בנו של הרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין, ראש ישיבת אלון שבות עם הרב עמיטל, הרב ליכטנשטיין, חתנו של הרב סולובייצ'יק. אז אני מדבר על נכד של הרב סולובייצ'י, והיינו בחתונה שלו. חתונה הייתה בישיבה באלון שבות, ישיבת הר עציון. עכשיו, זה נכד של הרב סולובייצ'י, אז כל מי שקשור לבית בריסק, בית סולובייצ'י, מגיע לחתונה. זה בן של ראש ישיבת הסדר, אז כל ראשי הישיבות ודאי מגיעים. בית מדרש מלא, רבנן ותלמידיהם. שעה לפני החופה מגיע החתן, ערימות של ספרים. לא, איזה דבר תואר קצר. שיעור בסוגיה. כשכל תלמידי החכמים שנמצאים שם לא מרחמים עליו. תוך כדי יורים עליו. איך אתה אומר את זה? יש תוספות שכך וזה, והוא צריך ליישב. עברו כבר למעלה מ-30 שנה, לא שוכח את המעמד. אבל נקרא איך סבא שלו, הרב של לוייצ'י, איך הוא גדל כילד. אורח קבוע היה הרמב״ם בביתנו. אבא ישב ולמד תורה ביום ובלילה. חבורה של אברכים התלקטה אליו ושתתה בצמא את דבריו. שיעוריו של אבא היו ניתנים בטרקלין של בית סבא, שם עמדה מיטתי, המיטה שלו, של הילד, מי שלימים יהיה הרב יוסף דוב סולובייצ'י, המיטה שלו הייתה בטרקלין, איפה זה אבא שלו היה נותן את השיעור. שם עמדה מיטתי, דרכי הייתה לשבת במיטתי ולהזין לדברי אבא. אבא דיבר תמיד על אודות הרמב״ם, וכך היה עושה. היה פותח את הגמרא, קורא את הסוגיה, אחר כך היה אומר כדברים האלה: זהו פירושם של רש"י ושל הר"י בעלי התוספות, עכשיו נעיינה ברמב״ם ונראה איך פירשו. תמיד היה אבא מוצא כי הרמב״ם לא פירש כמותם ונטע מן הדרך הפשוטה. אין אנו מבינים לא את הסברה של רבינו הרמב״ם ולא את אופן ביאורו את הסוגיה. בני החבורה היו קופצים במקומותיהם וכל אחד הציע את רעיונו. אבא הקשיב ואמר עוד פעם: דברי רבינו קשים כברזל, מכל מקום לא אמר נואש. היה סומך את ראשו על ידו הקמוצה ושוקע במחשבה עמוקה. החבורה שתקה ולא הפריע אותו מהרהוריו. לאחר זמן ממושך היה מרים את ראשו לאט לאט ומתחיל: רבותיי, נראינה. לפעמים היה מדבר ארוכות, לפעמים היה מדבר קצרות. אני עשיתי אוזניי כאפרכסת והייתי מאזין לדבריו. לא הבנתי אף מילה אחת בנוגע לעניין המדובר. ברם רושם כפול התרקם במוחי התמים והצעיר. א', הרמב״ם מוקף מתנגדים, ב', המגן היחידי הוא אבא. הייתי מרגיש כביכול הרמב״ם בעצמו היה נוכח כאן בטרקלין ושומע את דברי אבא. אבא היה מדבר, התלמידים בעיניים נעוצות באבא היו שומעים בדריכות את דבריו. לאט לאט פגה המתיחות. אבא צעד בעוז ובגבורה, סברות חדשות בקעו ועלו, הלכות נוסחו והוגדרו בדייקנות נפלאה. אור חדש זרח, הקושיות נתיישבו, הסוגיה נתפרשה, הרמב״ם יצא כמנצח. פני אבא היו מקרינות שמחה וגיל. הוא הגן על רבינו משה בן מימון. בצחוק של נחת נראתה כביכול גם על שפתי הרמב״ם. גם אני השתתפתי בשמחה זו, עליז ושמח הייתי. קפצתי ממיטתי ורצתי מהר לחדר אמי, ובשורה מרנינת לב בפי: אמא, אמא, הרמב״ם צודק, אבא עזר, כמה נפלא הוא אבא. אולם לפרקים לא תכופות לא העיר כביכול מזלו של הרמב״ם. הקושיות היו קשות כברזל, דבריו נפלאו מאבא. הוא ניסה בכל כוחו להגן עליו, אבל הישועה לא באה. אבא היה משתקע בהירורים כשראשו נשען על אגרופו. התלמידים, אני, וכביכול גם הרמב״ם בעצמו, חיכו לדברי אבא מתוך מתיחות נורא. אבל אבא היה מרים ראשו ואומר בעצבות: תיקו, דברי הרמב״ם קשים מאוד. הדבר נשאר בצריך עיון. כל החבורה ואבא בתוכה הייתה עצובה בבחינת פורשת ובוכה. יגון חרישי השתפך על כל פנים, גם עיניי היו זולגות דמעות. כביכול גם בעיני הרמב״ם הייתי רואה עגלי דמעה נוצצים. לאט הייתי בא אל אמא, והייתי אומר לה בלב קרוע, אמא, אבא לא יכול ליישב את הרמב״ם, מה נעשה? אל תצטער, הייתה אמא עונה, אבא ימצא תירוץ על דברי הרמב״ם, ואם הוא לא ימצא, אולי אתה כשתגדל תיישב את דברי הרמב״ם. כך הוא מעיד על עצמו, הרב סולובייצ'יק, הופיע באיש ההלכה. ואנחנו מדברים על אנשים שחיו עכשיו. כשמישהו יגיע ליער המנוחות, יש בראש הגבעה מעל החנייה, יש האדמו"ר מבלז, בלז הרוב קבור שם, שלום זלמן קבור שם, האדמו"ר מסוכתשוב קבור שם, שמה ומוישה פיינשטיין, ויש שם קבר רבי אליעזר יוסף בן רבי יצחק הלוי לדרברג, נפטר בסיוון תפשין י' ד' לפני פחות מ-70 שנה. פה נקבר רב החסיד רב לדר יוסף בן הרב החסיד רב יצחק הלוי לדרברג, הרביץ תורה ברבים, למד וחזר בעל פה, כל זה כתוב על המצבה, אפשר לראות את זה, למעלה מ-4,000 פעם על מסכתות ביצה וראש השונה. עוד פעם, למד וחזר בעל פה למעלה מ-4,000 פעם על מסכתות ביצה וראש השנה. נלקח לבית עולמו ביום חמישי, כ"ג סיוון תשי"ד. למעלה מ-4,000 פעם מסכת ביצה וראש השנה. הוא היה יהודי, היה לו חנות ברחוב יפו, חנות לכלי כתיבה. משלמו שנים, עבד, בשלב מסוים קשים לא בחנות משהו, הוא ניגש, מוציא, מביא. ביקשתי צבע אדום, לא בצבע חום. סליחה, ביקשתי נייר חלק, לא נייר מחוספס. אחרי כמה זמן הוא קלט, כנראה יש לו איזה בעיה בראייה, והלך לבדיקה אצל רופא עיניים. והרופא עיניים נקרא בפנים, אומר לו, אחרי בדיקה יסודית, על פי דרך הטבע המחלה שלו בעיניים תחריף ותלך, יהיה עליך לעבור ניתוח מסובך, פסק הרופא, ניתוח שמצד אחד יש סיכוי כי יציל את ראייתך, יכול להיות שהניתוח הזה יציל אותך, אך מצד שני יש בו לא מעט סיכון, ייתכן כי חס וחלילה במהלכו תאבד את ראייתך כליל. יכול להיות שבעקבות הניתוח הוא יהיה עיוור מוחלט, אבל יכול להיות שהוא יראה. על אף הסיכון, תמך הרופא בניתוח, שכן בלעדיו תיחלש הראייה בוודאות, עד כי תיעלם לגמרי. חזר רב אליעזר יוסף לביתו, ורוחו נסערה עליו. נכנס פנימה, הליט את פניו בשתי כפות ידיו, וזרם של דמעות פרץ מעיניו. בקולו הרועד סיפר לבני משפחתו את דברי הרופא.